סימן תנ"ז, דין הנהגת החלה בעיסת מצה. מפני שאומר השולחן ערוך, מפני שצריך לדקדק בשיעור העיסה, שלא להרבות בה משום חשש חימוץ, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, ומוטב שימעט בה, לכן טוב לקרב העיסות יחד בשעת הפרשת חלה, שישקו זו וזו. לשמה יש בהן אחת שלא היה בה כשיעור. אומר המשנה ברורה, מפני שצריך לדקדק בשיעור העיסה, שלא להרבות בה משום חשש חימוץ, ומוטב שימעט בה, לכן טוב לקרב העיסות, רוצה לומר, אחר שלש עיסה הראשונה תמונחת על השולחן, ואחד יעסוק בה עד שילושו עוד עיסה אחרת, או שילושו שתי עיסות בבת אחת בשתי ערבות, ובין שניהם בוודאי יהיה שיעור חלה. לכן טוב לקרב העיסות יחד בשעת הפרשת חלה, שישקו זו וזו, רוצה לומר, מה הכוונה? ישקו, שידבקו העיסות זו וזו, עד שהם יתפרדו, יתלשו אחד מחברתם מעט. ודיבור כזה מחשבן לעיסה אחת, וכשניטל חלה מאחת, סגי. יש שתי אפשרויות של נגיעה, יש נשיקה ויש נשיכה. נשיקה הכוונה שמרון נוגעות זו בזו, אבל נשיכה היא תולשת אחת מחברתה. אם כן, כוונת השולחן ערוך כאן לא לנשיקה, אלא לנשיכה. וכתבו האחרונים שאם העיסות נלושות, קשה, אי אפשר לדבקן דבקן יחד, אחר כך, ואין כאן צירוף כי יש רק נגיעה, נשיקה ולא נשיכה. ועל כן נצרפם על ידי כלי או על ידי כיסוי מפה. לשלושה אופנים לצירוף, או על ידי נשיכה, או על ידי צירוף סל שהתבאר, או על ידי כיסוי במפה מכל הצדדים. אם מניחים במפה, שמים את המפה הזאת גם על המצות מלמעלה, מכל הצדדים וגם מלמעלה, זה נקרא כיסוי מפה. ויש עניין של צירוף סל שהתבאר בהמשך. לכן טוב לקרב היסוד יחד בשעת הפרשת חלה שישקו זו וזו, דשמה, אומר השולחן ערוך, יש בהם אחת שלא היה בה כשיעור, רוצה לומר, ואם כן, כשיפריש חלה בברכה, תהיה ברכתו לבטלה. ועוד, דחיישינן, אם יש איזה מן היסוד שאין בהם שיעור חלה, אם כן, הפרשתן לאו כלום הוא, ושמה אחר כך לחרפייתן יכנסם למצות בכלי אחד, והצטרפו, והתחייבו בחלה מן הדין, ונמצא אוכל תבל. ובמקום שנהגו העולם ללוש עיסות גדולות משיעור חלה, וכמו שהובא בסוף הסימן שלפני כן, הם מפרישים חלה מכל עיסה ועיסה בפני עצמה, ונהגו שמכל עיסה ועיסה מפרשת אישה אחרת וברכת לעצמה, לזכות את כל הנשים. ואם אדם אחר מפריש לכל העיסות, די בברכה אחת לכולן, אם לא הפסיק בשיחה בינתיים, בשיחה שאינה מעניין הנישה. אז אם הוא מברך מראש, חושב לברך, אפילו הוא לא יודע כמה חלות מפריש, או לא שכל מוחרת, שיכול לברך על דעת להפריש את כל מה שמוטל עליו להפריש, והוא לא נחשב כנמלח. אבל אם הוא זך שלא מעניין על אישה, זה נחשב להפסק. יש אומרים בסימן ח' שאפילו תיבה אחת, ואומנם לעניין לובש כמה ציציות בבת אחת, הוא מברך על כולן יחד, כתב המשתבור שמפסיק ביניהם בדיבור שלא מעניין על בושה, מחלוקת האחרונים יחזור ויברך. ומחמת הספק אינו חוזר ומברך. ממשיך המשנה ברורה, כתבו האחרונים שהמנהג שקצת נוהגים לכפול העיסה בשעת הפרשה כדי להפריש החלה משני קצותיה, הוא מנהג שאינו נכון ודי להפריש מקצה אחד. והטעם שנעשות כן בפרשת חלה מעיסת המצה, דיר המחצית השגל בשם השלה, שהעיסה מתחממת משפשוף הידיים בזמן שמחברת שני קצוות העיסה. ולכן יכולה לבוא לידי חימוץ. רבי גדימבר, שעושה כן, הרי מניח את העיסה ללא עסק בצד השני, בלא סיבה, ולפיכך בשעה שהוא מפריש ממנה חלה בצד זה, אז ימשיך אדם אחר לערוך את העיסה בצדה האחר. ממשיך השולחן ערוך, ואם אי אפשר להפריש חלה בעודה עיסה מפני המהירות, יפרישנו אחר אפייה מיד, שייתן כל המצות בסל, והסל מצרפם לחלה, וזהו הדרך היותר נכון. אם אי אפשר להפריש חלה, ואם אפשר, טוב יותר להפריש מן העיסה, כי לכתיב ראשית הריסותיכם, הרי בעיקר מצוותה לכתחילה, הוא בשעה שהיא עיסה עדיין. חלת חוץ לארץ, שאין יסוד חיובה אלא מדרבנן, כתב שולחנו חרב, שעל פי דין אין טעם להקפיד דווקא להפריש מן העיסה, אלא רק ממידת חסידות. מה שאין כן חלת ארץ ישראל, שעל פי דין יש טעם לעשות כן, יש טעם לעשות כן לכתחילה. רק אופן זה שמבואר בשולחן ערוך, שנמנעים מלהפריש חלה ממצה ועודה עיסה, כדי לא להפסיק את העוסקים בעיסה באמצע מהירות עבודתם, כתב אחרי אדם שכן המנהג בקהילתו, לאורך השולחן כתב שכך נהגו כל ישראל. אבל אם באמת יש אפשרות להפריש מיד, אז מה טוב. אחר, אז יפרישה לו אחר אפייה מיד, שייתן כל המצות בסל והצל מסרפם לחלה. אומר המשנה ברורה, אחר אפייה מיד, ואף בחלת חוץ על הארץ כן, ואף אגב די בחלת חוץ על הארץ, קיים עלן באוכל והולך ומשייר קצת לחלה, מותר קודם לאכול, המשכו להפריש חלה, ובמוצאי שבת, מוצאי יום טוב, משיירים קצת לחלה. אומר המשיבור, היינו בעיסה אחת גדולה, אף אגב שמתחלקה אחר כך לכמה כיכרות, כיוון שתחילתן היו מחוברים מעיסה אחת, כאילו בחוץ על הארץ, זה לא בעניין מוקף ומחובר בשעת הפרשה. מה שאין כן, כאן שהן מעיסות מחולקות, אף שהיו מונחים פעם אחת בסל, מכל מקום לא אבי כחיבור גמור, להקל לאכול קודם הפרשה. ואפילו אם היה בכל עיסה כשהוא חלה, גם כן בעניין שיהיה מן המוקף בשעת הפרשה, כיוון שאינן מעיסה אחת, כמו שכתב ביורדי אברימו בשנחוב ג'. הטעם שמפרישים חלה מיד ולא ממתינים עד ערב פסח, כתב ערוך השולחן שאם ימתין הרי ייתכן שישכח או יבוא הדבר לידי קלקול. וחזוני שנתן לשתו להפריש חלה מיד כשביא את המצות לביתו. ובמעשה רב מובא שהגאון היה מפריש חלה מהמצות בערב פסח. ולא מדובר שהופעה שמצאת מצווה באותו יום. ובחלת חוץ לארץ אמרנו שהולך ומשייר קצת לחלה, שאוכל והולך ומשייר קצת לחלה, והשיעור שצריך לשייר, כתוב בלכות יום טוב, שהוא מעט יותר משיעור החתיכה שמפרישים לחלה, כדי שיהיו שיריים ניכרים ממה שמפריש. ועוד שמשייר רק, שאם ישייר רק את הכמות שצריך עבור ההפרשה, יראה הדבר כאילו יפריש חלה ביום טוב. בשיעור החתיכה שצריך להפריש למצוות חלה, מספיק משהו. כתב החזון איש, שכך מנהגנו, וכן כתב שער הציון לגבי חלת חוץ לארץ. וכשמפריש חלה לאחר אכילת הלחם בחלת חוץ לארץ, דעת רב שלמה זלמן שאינו מברך על ההפרשה, שהרי מה שיכול לאכול בלי הפרשה הוא משום שנחשב כאילו כבר הופרש, לבפרע, אם כן השעה שמפריש בה בפועל אינה נחשבת כשעת הפרשה, ואף בשעת אכילה אינו יכול לברך, כיוון שאינו עושה אז מעשה של הפרשה. מדחתת רב חיים וכן בא בבית מאיר ובשרת שוב בשם שוט פנים מהירות וברוך השולחון, שכן מברך בשעה שמפריש. ובטעם הדבר שהקלו בחלת חוץ לארץ שאין צריך להפריש אותה לפני האכילה, טוב השולחן ערוך ביורדי, שהוא משום שסוד חיובה הוא מדרבנן, ואין לו עם עיקר מן התורה. אכן כתב השולחן ערוך הרב, שאף שמן הדין גם לכתחילה מותר להמתין מלהפריש עד לאחר אכילה, מכל מקום טוב וראוי להפריש קודם לכן, מחשש שמא ישכח ולא יפריש כלל, וכן נהגו כל ישראל מדורות ראשונים. ולפי רב שלמה זלמן, גם אם לא מפריש מיד, הרי מפסיד את הברכה. וטעם הדבר שכתב במשתיבור, שההנחה בסל אינה נחשבת, מחשיבה אותם כיסה אחת, כתב רב שלמה זלמן, שצירוף סל מועיל עניין שיעור חלה, לחשב את השיעור של כל היסוד כשיעור אחד לחייבן וחלה, אבל אינו מחשב את היסוד כיסה אחת, ועדיין נשב שיש כמה היסוד, ולכן אינו אוכל והולך כביסה של מלדושה ביחד ממש. אמר השולחן אורוך, שנותנים את כל המצות בסל, והסל לצרפן לחלה, וזוהי הדרך היותר נכונה. מקור הדין שהסל מצרף, כתבו הריף ופסוחי והרמב״ם, שנלמד מהפסוק, והיה בוך לכם מלחם הארץ, חלה תרימו. וכתב הרן, שמבואר בפסוק הזה, שלפעמים זמן חלות חיוב החלה, אינו אלא לאחר האפייה, ובהכרח שמדובר שבשעה שהייתה עיסה, לא היה בשיעור חלה, אלא רק אחרי האפייה נשלם בה השיעור על ידי צירוף סל. ובאר שבט הלוי, שכיוון שלמד מהמילים ראשית הריסותיכם, שחיוב חלה חל משעה שנעשית עיסה, ולא מסתבר שחיוב זה נפקע מאליו לאחר האפייה, והכרח שהפסוק שכתוב בו שחיוב חלה הוא בשעת אפייה, נאמר באופן שלא חל חיוב עד אז, מפני שלא היה בעיסה שיעור. וכלי הנחשב סל המצרף, כתב הדעת קדושים, שצריך שיהיו לו דפנות מארבע רוחותיו כדי שיצרף את מה שבתוכו. ואף שקית עשויה מניילון או מנייר, דעת הרב אלישיב, שנחשבת כסל המצרף את כל מה שבתוכו לשיעור אחד. וארון שמחובר לקיר שמונחים בו כמה מיני מעשה, כתבו האחרונים שאינו נחשב ככלי לצרפן לשיעור חלה, כיוון שהוא מחובר לקרקע ואינו נחשב ככלי. וכן הסכים הדעת תורה. אומר המשנה ברורה בסל, ואם הסל גדול, צריך לקרבן שיגעו זה בזה. אכן, אם יש בכל עיסה שיעור חלה, שפסק הרבה לקמי דאין צריך צירוף סל, הוא הדין שנגיעה לעדה ללא צריך, כיוון שמונחים בסל, בין כשהם מונחים בסל, בין כשהם מונחים בבית, והבית מצרפן, ויכול להפריש מזה על זה. כלומר, יש שני דינים. אם יש פחות משיעור, צריך לקרב אותם, שיגעו זה בזה. ואם יצפו בכלי ולא נגיע זה בזה, דעת הרב יושיב, שיפריש בלא ברכה. וסל שמצרף לשיעור חלה, הוא דווקא אם הכניס את היסוד לסל על מנת לצרפן, כך אומר רבינו פרס. אבל אם הכניס שלא על מנת לצרפן, אינן מצרפות, וכן דעת האדרת להלכה. מידך הדעת קדוי שבמקדש מעט כתב, שמצרפים לשיעור חלה, גם בלא כוונה, ושכן משמע בדעת הראש. ועוגות שמביאות אנשים לבעלי שמחה, שהולכו יחד בארגז אחד, כדב הדרך החיים שהן מצטרפות, ויש להפריש מהן חלה, אלא שלא מספיק להפריש מאחת מהן על כולם, כיוון שייתכן שאחת אנשים כבר הפרישה חלה מהעוגה שהביאה, והפרשה ממנה לעוגות אחרות המחויבות בחלה, הרי נחשבת כהפרשה מן הפטורה לחיוב. וכדאי באמת במשלוח מנות פורים לציין הופרשה חלה או לא הופרשה חלה, כדי לא לסבך אחר כך את כל התערובת. אז זהו הדין שאם יש פחות מקשור, אבל אמר המשיבורי, אבל אם יש בכל עיסה שיעור חלה, אז לא צריך צירוף סל ולא צריך נגיעה, אלא אם ממונחים בסל, בין אם מונחים בבית שהבית מצרפם, בין אם מונחים בסל, הם מצטרפים ויכולים להפריש מזה על זה. מה הכוונה שבית מצרף? כתב רב חיים שהכוונה היא חדר, אבל לא בחדרים נפרדים. ויכול להפריש מזה על זה. אומר המשנה ברורה, וזהו דווקא כשהם מונחים בלא כלים. אבל אם הם מונחים בכלים, צריך לקרב הכלים להדד. צריך לקרב את הכלים ויהיו פתוחים מלמעלה. דים הם סתומים, אפילו מקורבים, לא מועיל, כמו שאומרת המשנה, שרחביות סתומות אינן לחשבות כמוקף. כשמקרבים את הכלים, אומר הגוי שצריך שיגעו זה בזה. וכן דעת החזון איש ורב שלמה זלמן. וכן כשאוכלים את חתיכת החלה בשעת הפרשה, דעת רב אורנב שטיימן, שבחלת ארץ ישראל צריך להפרש, שצריך להפרשה מן המוקף, יש להצמיד את היד לכלי, וכן כתב רב חיים. ויהיו פתוחים מלמעלה, כי אם הם סתומים, אפילו קרובים זה לא מועיל. אמנם כלי שסגור במכסה שלא דבוק לכלי ולא צריך לשבור אותו או לקרוא אותו בפתיחה, כגון פקק בקבוק שאין צריך אלא להסירו, כתב רב חיים שאינו מפריד בין הכלים והם נחשבים כמוקפים וסמוכים. וגם כלים הסגורים במכסה הדבוק עליהם, דעת החזון איש שיש להקל בשעת הדחק שמצטרפים ולסמוך על השיטות שרק חביות יין סתומות אינן נחשבות כמוקף, אך לא חביות המשמשות לרסון דברים אחרים. אומר המשנה ברורה, וכל זה כשיש בחוליסה שיעור חלה, אבל אם אין בחוליסה שיעור חלה וצריכים לצירוף, אין להקל, אף שהכלים פתוחים ומקורבים להדדה, אלא אם כן יניחם בתוך סל אחד או שיחסה עליהם במפה. אם יש כמה בני אדם שמצרפים את היסוד שלהם בסל לאחר האפייה כדי להפריש מהם, מפני שאין לכל אחד מהם כדי שיעור חלה, כמו במצות מצווה, הסתפקו האחרונים אם נחשב צירופה לצירוף המחיית וחלה, כי הם לא שייכים לאדם אחד, או כן. כתב רב שלמה זלמן שמסתבר שהצהל מצרף, כיוון שיש כאן לחם חשוב אפוי בשיעור המחויב חלה, אף על פי שצירוף זה אינו אלא בשעה מועטת בלבד, וכן כתב בשבט הלוי. ומשמע שמניח את הכלים בתוך הסל והוא מצרפם, ואף שבתחילת סעיף הקטן הזה כתב, המשתיבור שצריך לקרב את הלחמים עצמם שיגעו זה בזה, וירא מן חצי צחוק שנקיעת הכלים לשבת כנגיעת האוכלים עצמם, ומועיל הדבר לצרפם אף לכתחילה. מידת מאידך דעת הרב עוזנר ודעת רב שלמה זלמן, שצריך דווקא לכתחילה שהלחמים יוגעו זה בזה ולא רק הכלים. אבל אם הלחמים או המצות נוגעים זה בזה מלמעלה, אף שמלמטה משני כלים, כתב רב חיים, שבוודאי מועיל ובאופן זה יוצא מכל ספק. ואם הלחמים עצמם עטופים בניילון שצמוד ללחם, דעת הרב יושיב שהעטיפות אינן מפסיקות ביניהם כיוון שהן תפילות ללחם ונחשבים הלחמים כנוגעים זה בזה. לכן דעת רב שלמה זלמן שאם הכיסוי שעל גבי הלחם הוא רק עטיפה, הרי יבטלה על גבי הלחם. והוסיף שאם כל לחם נמצא בשקית ניילון נפרדת שאינה כעטיפה, וכמו שרגילים לחסנם בהקפאה, ייתכן שהשקיות מפסיקות ביניהם ואין נגיעתם נחשבת כנגיעה. אכן לגבי אריזות ניילון שעוזים בהם את המצות בנפרד בתוך הקופסה, דעת רב שלמה זלמן שאין צריך לפותחן כשמפרישים חלה על המצות שבקופסאות.